השיעור הזה זה שיעור זוהר של הרב גבריאלי. אז רציתי לבקש סליחה שאני אפתח אתכם בזוהר. אבל אני אעשה שיעורון קצר שיהיה נגיעה בפרשת השבוע בדרך פנימיות התורה. בסדר? נגיעה בפרשת השבוע בדרך פנימיות התורה. בסדר? מי זה?
בישראל.
אני יודעת שאתה יודע שזה רבי נחמן. יש הרבה שאלה מדברים. כן. אז נגיע לנקודה, נדבר על נקודה אחת, אולי שתי נקודות. נקודה ראשונה. כזכור לכם, דיברתי על זה בשיעור לפני שבועיים, אבל לא ידענו נקודה פנימית שבזה. כזכור לכם, פרשת שמות יש ניסיון להוציא את עם ישראל שמגיע למבוי סתום ולכישלון. להפך, העבודה, העבודה הופכת להיות יותר קשה כאשר לא מביאים לעם ישראל תבן, אלא הם עצמם הולכים להביא קש לתבן. ואז צריכים להסתובב ולחפש קוצים וכל מיני צמחים בשביל התערובת, בשביל הלבנים. נכון? אז בעצם השליחות הראשונה של משה נכשלה. ככה מסתיים פרשת שמות. ואז פרשת וירא מתחילה כאילו התחלה חדשה. והקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ונושא בפני משה חזון מאוד מאוד מרשים על גאולת מצרים. אנחנו רגילים לקרוא לו חזון ארבע לשונות הגאולה. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש פה הרבה יותר. זאת אומרת, מישהו אמר לנו שזה ארבע, אנחנו מחפשים את הארבע. הם לא היו אומרים לנו, הם מגיעים להרבה יותר. אז בואו נראה את חזון לשונות הגאולה המורחב. פרשת וירא מתחילה ואומרת, אני מתעלם מהפסוק המאוד קשה, אל שדי ושמי השם, עובר לפסוק ד' וגם הקימותי את ביתי איתם לתת להם את ארץ כנען. הקימותי, לשון ראשונה, הקימותי. ארץ מגורם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. ואזכור את בריתי, שמעתי, הקימותי, שמעתי. לכן מורה בני ישראל אני השם. והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם בזרוע נטייה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם. והייתי לכם לאלוקים. והייתי, למה שם? הייתי לכם לאלוקים. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. יש כאן איזה לשון חגיגית, הווה מתמשך. המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב. ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. כאן מתפרסת לעינינו תוכנית אלוקית עצומה. רבת שלבים ההולכת הלוך ואור עד הגאולה השלמה. איך היא מתחילה? מתחילה מתוך הזיכרון של השם. מה השם זוכר?
את הברית.
מה זה את הברית? איזה ברית? ההסכם. ברית זה הסכם. ההסכם הוא מי?
מאבות.
מאבות. מה היה הסכם עם מאבות? מה הייתה הברית עם מאבות? ההסכם הברית עם מאבות זה בכלל כל המהות והסיבה שהקדוש ברוך הוא בכלל מתעסק איתנו. מי אנחנו? אני בתוך המרחבים העצומים של היקום, מה, מי אתה? אבל הקדוש ברוך הוא לקח אותך וקראתי איתך ברית, ואמר לך שהוא רוצה להקים משפחה שתהפוך לעם, שתירש ארץ. בשביל מה? שמה הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל?
ושנעבוד
אותו. לא, הוא צריך שעבדו אותו. כולם עובדים אותו. כל המלאכים.
להקים את הברית.
זה תשובה. בצורה, במילים של ספר בראשית.
לקיים את ההבטחה?
הוא צריך אותנו שתקיים את ההבטחה, היום הוא צריך את ההבטחה. אמרת, לקדש שמה, ותן את זה בבנים ספר בראשית. ונברחו... הקדוש ברוך הוא צריך אותנו בשביל להרים את כל העולם. הוא לא צריך אותנו, הוא צריך את כל העולם. הוא לא אוהב אותנו, הוא אוהב את כל העמים, את כל החיות, את כל הצמחים. הוא אוהב אותנו כי אנחנו דרכנו תבוא הברכה לכל העולם. זה אני אומר לכם בתור בוגרי ספר בראשית. זאת אומרת, לא צריך לדבר על זה, כי זה הדיבור בספר בראשית, הלוך ושוב. בסדר? הקדוש ברוך הוא מקים משפחה, שתירש את ארץ כנען, כי כך תבוא הברכה לכל המציאות. בגלל זה אתם חיים פה, בגלל זה אתם יהודים. למה בחרתם להיות בן אישים? בשביל מה לכם? למה אתם לא חיים היום במקום אחר? כי אתם נאמנים לברית. זו הסיבה היחידה, אני לא מתה סיבה אחרת. מסכימים? והקדוש ברוך הוא אומר, עברו המון שנים. מאז שפגשנו את יוסף, אחרון הבנים, עברו המון שנים מימי אברהם, יצחק ויעקב. עברו לפי המסורת 210 שנים, ולפי פשוטו של מקרא אולי עברו 400 שנים. ככה כתוב. זה יהיה 400 שנה, אף אחד לא יודע בדיוק. איך נסדר את הזמנים פה. אבל גם 200 שנים זה הרבה. אמרתי גם וגם. אבל עקרונית, זה יכול להיות. על פי ספר דברי הימים נראה שזה 400 שנים. על פי התורה, הספר, על פי החומש, נראה שזה 210 שנים. רש"י צודק לפי החומש. רש"י צודק בלי קשר. אז אמרתי לך שגם כתוב 400 שנה, אבל שרציתי להגיד בסופו של דבר, זה דבר אחד ברור. שעברו המון שנים, גם 200 שנה זה המון. מה זה המון? זה המון. תחשבו על אנשים שחיו לפני 200 שנה, שאתם מכירים אותם. בוא נגיד, אנחנו שבוע... לא יודע, 200 שנה זה הרבה, בסדר? עברו 200 שנה של חידלון של כנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא פתאום בא ואומר שהוא מתחיל, הוא נזכר בברית, הוא נזכר בחלום הישן. אגואיסטי? מי אגואיסט? אני? מי אגואיסט?
לא, הקדוש הגישה הזאת. כאילו אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה לקדש את ההבטחה.
אני רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה.
לא, ברור, לזה התכוונתי.
לא, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נזכר בברית עם האבות. להפך, אני חושב שזה מאוד לא אגואיסטי. אז ברית עם האבות זה ברית להקים אומה שדרכה תבוא הברכה לכל העולם. אני רוצה, סליחה! מה זה צריך להיות? איך אתה מדבר? אני בראתי את העולם, ויש לעולם ייעוד. הייעוד נתקע, יש פה חידלון, 200 שנים. עכשיו אני נזכר בייעוד, בברית, בחזון, ולכן אני הולך להוציא אתכם ממצרים כדי להתקדם. זה היה תקוע.
נכון, הוא אמר, רן אמר לקדש את שמו בעולם.
קוראים לזה צורך גבוה. השם מראה את העולם, הצורך גבוה. אוקיי, וזה אנחנו הולכים לעסוק עכשיו. אתה אומר שצורך גבוה של השם זה כאילו השם הוא...
זה כאילו, וחס ושלום, אבל כאילו בשבילו.
הפה אנחנו נכנסים לשאלה, למה השם ברא את העולם? ולפי התשובה שאתה יכול לקבל לכאורה, בשביל גילוי שמו? ולכאורה, כן, יש בחור ברא את העולם, שיהיה גילוי שמו. דרך אגב, אני לא רואה בזה משהו אגואיסטי, לא יודע מי יכניס לך את המילה אגואיזם. משום שגם אני רוצה לחיות בשביל גילוי שמי. ואם אני לא רוצה לחיות בשביל גילוי שמי, אין לי מה לעשות כאן. יותר מזה. מי שלא אוהב את עצמו ולא רוצה להתגלות, אז הוא צריך פסיכיאטר. זאת אומרת, אדם, כל יצור בעולם, הוא בעצם חי בשביל להוציא מן הכוח אל הפועל את חייו הפנימיים. הוא המישהו של המישויים. הוא סוד כל העולם. סוד כל העולם לא רוצה לצאת מן הכוח אל הפועל, לגלות את שמו. משום מה, איך זה נראה כאילו, כאילו זה משהו כאילו לא מספיק חיובי. אז אני אסביר לך איפה... אני אסביר לך איך שלכם... זה השאלות שלך, בדיוק כמו שאנחנו הולכים לדבר עליו. רק אני רוצה לתתך את זה כבר הזה. משפט. תחשוב שכשאני נותן את שמי, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. נגיד שאני זה לא שלומי. אלא אני זה... איזה אדם הכי... לא יודע. נגיד שאני... אני מאוד... אני הפרח הכי יפה בעולם. כן? אז הפרח הכי יפה בעולם, הוא רוצה להוציא את הריחות הטובים שלו ואת המראות היפים שלו. אתה קורא זה אגואיזם? להפך! כשהריח של הפרח והמראה של הפרח יצא, כל הדבורים יבואו. יצאו לנהוג מצוף הדבר שלו. אז אתה רוצה שהוא יישאר כזה צמוק, כמו רקפת שנופלת למטה, קרונת ראש? לא, להפך, שהפרח הזה יצא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להוציא את עצמי לכוח אל הפועל, כי כאשר שמי יתגלה, אין לך עונג גדול מזה. הבנת? אז אבל זה בדיוק הסוגיה. מה אתה?
אבל זה כאילו, הפרח מוציא את עצמו על ידי עצמו, הפרח ברוך הוא כאילו מוציא את עצמו מן הכוח לכאורה, על ידינו.
כן, הוא חוזר, נכון. הקדוש ברוך הוא אמר שדרך עם ישראל הוא יוצא מהכוח אל הפועל. זה מה שאתה אומר עכשיו. דרכנו. הוא קשר את גילויו בחיי כנסת ישראל. נכון? אתה אומר לו בא לך התפקיד הזה. אני פשוט לא מבין מה יש את המילה הזאת. מה, זו מילה שלילית? זו מילה לועזית. לי יש לי קודם כל איזה פחד מילים לועזיות. כי אני לא יודע מה המשמעות שלהם העמוקה. מה המשמעות הדבר הזה? טוב, אבל זו הסוגיה העיקרית פה. אנחנו נפתח פה מסלט ישרים, נראה איך נפתחים בעל פה. על שתי התכליות. אבל רק שנייה, אני רוצה שנייה אחת, נחזור תכף, תכף נחזור כל הדברים האלה. אני סך הכל אתעזב לכם פשט לפסוק. כתוב ויזכור את בריתי. תסבירו לי את שלוש המילים האלה. ויזכור את בריתי. היה 200 שנה, עם ישראל נמצא בחידלון עצום. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא לזכור את בריתו. כלומר, את ההסכם עם האבות. וההסכם כלל שלושה דברים. תקימו משפחה שתהפוך לעם. וישיבה שהיא משפחה. אלא עם שהוא משפחה. בסדר? המשפחה, העם, יחיו בארץ נעל. כמו שאתם עם. הימנים הקיצוניים הערבים, בארץ כנעל, והחיבור הזה בין המשפחה לבין הארץ, מה הוא יגרום? לברכה. מה זה ברכה? שפע, שפע של הכל, למי? לכל הבריאה. מה אתה נפלא מזה?
נהיה זה עדיפות מסוימת עם ישראל או שלא מחייב?
תשמע, היום אתה נמצא במקור של השיבר, כנראה ש... כמו שכתוב במסכת תענית, כל העולם שותה בגשמים מתמצית ארץ ישראל. זאת אומרת, כל הגשם נופל לארץ ישראל. זה לא נראה לכם ככה. זה ככה ראוי, זה חכמים. כל הגשם יורד על ארץ ישראל. ואז כשלוקחים את ארץ ישראל וממצים אותה כמו ספוג, אז זה יורד גם לכל העולם. אתה מקבל את כל השפע בהתחלה. מי שמתפלל לחברו, הוא נענה תחילה, כי... הוא הופך ל, כמו שהמר"ן מסביר, למה כתוב אסר בשביל שתתעשר? מה הפשט של הדבר הזה? כי ברגע שאתה נותן, אתה הופך להיות מהצד של האלוקי, הנותן. אז האלוקי בך. אתה נהיה כאילו הזרם הברכה בך. ברור שאתה מתברך. אבל המסקנה של מה שאנחנו אומרים פה בסוגריים, זה בדיוק מה שאתה אוהב. הסיבה שאנחנו עם ישראל, אנחנו העם היחידי, אפשר להגיד, שאנחנו הכי רחוקים ממהות שנקראת בלשון העולם פשיסטית. כי כל מה שאנחנו בכלל, אנחנו בכלל לא אמורים להיות עם. לא נולדנו בארץ ישראל, לא גדלנו על... אנחנו באנו לתפקיד. התפקיד שלנו הוא ליצור צינור לברכה האלוקית בעולם. זאת אומרת, כל התפקיד שלנו כעם זה תפקיד אוניברסלי. לכן אנחנו העם שהכי רחוק מלהיות פשיסטי. זאת הסיבה שבצהל יש מוסר מלחמה מאוד מאוד גבוה ודנים אותו על כך בעולם, למרות שבמצוות אחרים אפילו לא חושבים, הם עצמם ואף אחד לא חושב שזה. כי אנחנו מאוד אוניברסליים. אתה מבין? אז תראה, הפכנו להיות אכילו אגואיסטים מתוך החזון הזה. זה מה שכתוב. אבל כל זה זה ספר בראשית, אנחנו לא בספר בראשית. חזרתם איתי אחורה. אנחנו צריכים... כי חם עכשיו, כמו התחילת הקיץ, התחילת החורף. אז אם היה עכשיו המון המון גשם, אני אתם התחלנו לאווירה של פרשת ועירה, שצריך עוד שלג עכשיו, לא שמש בחוץ. טוב, אז...
אני לא אזכור פה את מריתי, בגלל שבטיח לאברהם שגם אם יעבדו אותה, את עשרים יענו אותה, אבל עכשיו מגיע לשלב השני בעצם.
נכון, ודאי, זה חלק מהברית. הברית היא... הקדוש ברוך הוא... אתה מכיר את הפסוק? גם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא לא ינחם. אין אצל הקדוש ברוך הוא שהוא חוזר בו. אז אם הוא קראת ברית עם עם ישראל, אז הגיע הזמן לקדם את הברית. אז זאת אומרת לצאת ממצרים ולהביא אותם לארץ כאן וכו'. אז קודם כל בהזכור את בריתי. ולכן, ואז זה ממשיך, כל הלשונות הגאולה היפות, לא נגדייק בהם. אני אציא אתכם מסביבות מצרים, אני אציא אתכם מהעבודה, אני אגאל אתכם. יש כאן ביטוי מעניין, זרוע נטויה, מעניין מה זה אומר, שפטים גדולים. ויש כאן ביטוי מאוד רוחני, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. זה כנראה מזכיר את מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים כתוב, ויתם לי, סגולה מכל העמים. אז הפסוק ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, זה בעצם מרמז על כך שיהיה פה פדות ממצרים, אחר כך יהיה כניסה לעולם של הר סיני, של התורה, של ה... מה שהופך אותנו להיות, והייתי לכם לאלוקים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו באורחות חיינו, וידעתם כי אני השם אלוקיכם מוציא אתכם, ואז הבאתי אתכם אל הארץ. מה זאת ארץ ישראל? תגידו לי משהו על ארץ ישראל, מה אתם יכולים להגיד עליה מתוך הפסוקים פה? אנחנו לא יודעים עליה כלום, אנחנו יודעים שזה... הארץ אשר נשאתי את ידי, מה זה נשאתי את ידי? מה?
על הבעלות?
פירוש יפה, אבל זה לא פירוש פשוט, זה יכול להיות. פירוש מקורי. נשאתי את ידי בתנ"ך פירושו נשבעתי. הארץ אשר נשבעתי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. פשוט מדהים, השם נשבע. ונתתי אותה לכם מורשה. מה זה מורשה? מה? אתם בוגרי בני עקיבא?
שבט מורשה.
לא שבט מורשה, בהמנון. בהמנון. בתוך ההמנון זה כתוב. מולדת לנו מורשה. מה זה מורשה? ירושה. מה זה ירושה? ריבונות ממלכתית. ירושה זה הפוך מלגור בארץ. אתן לכם דוגמה. עד ה' באייר תש"ח חיו פה הרבה יהודים. כבר עלו לארץ לפני קום המדינה. חיו פה 600 אלף יהודים לפני קום המדינה. יהודים שעלו במהלך השנים. אבל הם חיו פה, הם גרו פה. מי היו הבעלים על הארץ? הבריטים. הבריטים עזבו את הארץ. בן גוריון אמר, קמה מדינת ישראל. באותו רגע אפשר גם להוסיף, ואז יש את מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, סוג של ניצחנו, לפחות חלק מסוים. בחודש אדר תש"ט היה הסכם עם כל העמים מסביבנו, שזה השטח שלנו. באותו רגע הפכנו את ארץ ישראל למורשה, לירושה. אנחנו הבעלים, הריבוניים, ממילא אנחנו מחליטים על החוקים וכולי. בסדר? אז כתוב כאן שהארץ הזאת זה הארץ שנשבעתי לאבות ואני רוצה לתת לכם אותה שהיא תהיה תחתיכם בריבונות. בסדר? ריבונות. טוב, הארכתי הרבה יותר מה שרציתי. זה החזון של פרשת וירא. אבל...
אז למה הוא כופל את זה פעמיים? יש פה שתי הלשנות ששבו אשר נשאתי ואז בסוף הוא מסיים אני אשם.
אני לא רואה פה כפילות. אני יודע למה אתה רואה פה כפילות. עכשיו, אם הייתה פה כפילות, לא הייתה לי שאלה, כי התורה ברכה לכפול דברים, וזה נושא רחב. אבל גם אני לא רואה פה כפילות. אני השם זה כאילו בא לאשר את המסמך הזה, את הצהרת הכוונות. אני, פלוני, מתחייב בזאת, כך זה נותן חגיגיות, אתה מסמך, זה היה צריך להיות, איך אומרים, מגילת העצמאות, מגילת העצמאות של הגאולה. תראו איזה יופי, מנהקת בני ישראל להקמת ברית, הברית, זיכרון הברית של האבות, תהליך עם שלבים רבים שבסופו הארץ שהשם נשבע עליה, ניתנת לבנים בתור ארץ ירושתם. נפלא. אבל יש כאן בעיה, יש כאן דבר מאוד מעניין. חזון של הגאולה כבר נאמר למשה בסנה. אמרתי לכם, החזון הזה זה אחרי כישלון. הכישלון של תהליך הגאולה של פרשת שמות הוביל למבוי סתום להגברת השעבוד. אבל עוד לפני כל הסיפור, בסנה, שמשה היה סך הכל רואה. שהוא הולך עם הצאן אחר המדבר. הוא הולך במקרה אל מקום שלימים יהיה הר האלוקים. הוא רואה שם את האש הבוערת ללא הפסק, למרות שיש שיח שמתדלק אותה, אבל השיח, הדלק בוער ואין, ואין סופיות. ואש קטנה, סך הכל שיח קטן. ומתוך השיח מתגלה הקדוש ברוך הוא, ואומר למשה דברים טיפה שונים. בוא נראה מה הוא אומר לו, בפרק ג' פסוק ו'. שמות ג' ו'. אתם תגידו לי מה יש פה ומה אין פה. שמות ג' ו'. כל דקה שאני איתכם פה, פחות כיבודורים שלכם בבית. לא פשוט. ג' ו'. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, יצחק, ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. שלום, אני האלוקים שהתגלה אל האבות. שלום עליך. מה עכשיו? ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי פני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת, חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ועתה צעקת בני ישראל באה אליי, ראיתי את הלחץ לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל מצרים. עד כאן. אני אעשה את זה מרקר. אין פה דברים ויש פה דברים אחרים. הדבר המרכזי שאין פה זה את ברית האבות. לא כתוב כאן הדבר העיקרי. באמת, בשביל מה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו? הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בגלל ש... בגלל שיש ברית, שהסברנו שהברית זה בעצם החזון הגדול שבשבילו הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. שזה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, גואל אותנו. וזה לא מוזכר פה בסנה. אין פה מילה אחת על ברית האבות, על זיכרונה. מזכירים את האבות בתור תעודת זהות. הקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו, הגילוי האלוקי שאתה חווה פה, זה אותו גילוי, של אבותיך הקדומים, אברהם, יצחק ויעקב. בסדר. אבל הוא לא אומר לו שעכשיו הוא בא בשם הברית לפקוד את עם ישראל. זה ממש חסר פה. זה לא מופיע בשום רגע בספר שמות. בפרשת שמות. מופיע שהקדוש ברוך הוא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עכשיו תראו דבר מעניין. מה אנחנו יודעים על ארץ ישראל בפרשת במעמד הסנה? האם זאת הארץ שהשם נשבע לאבות? לא, לא כתוב כדי דבר הזה. זה ברור, כן. האבות הם לא פונקציה פה, כי זה יכול. בתור הברית של האבות. אז מה אנחנו כן יודעים על ארץ ישראל? ארץ כנען. מה אנחנו כן יודעים על ארץ כנען? מה היא? שהיא ארץ נפלאה. היא פשוט ארץ מלאה בטוב, בטוב. כתוב עליה שני ביטויים שהם כפולים ומכופלים. ביטוי אחד כתוב שהיא ארץ זבת חלב ודבש. ביטוי הזה יופיע כמדומני כ-15 פעמים בתורה. ארץ זבת חלב ודבש. ביטוי מאוד, מאוד נעים לשמיעה. הדבר שני כתוב שהיא ארץ טובה ורחבה. כלומר יש כאן שני ביטויים שהם כפולים. ארץ טובה, ארץ רחבה. ארץ שהיא שופעת זבה, גם חלב וגם דבש. זה לא מופיע. אתה מצטט לי פסוק מנאומו של משה בספר דברים. אז רק רגע. אז למה השם, אם הקדוש ברוך הוא לא זוכר את ברית האבות? כאילו הוא לא בא למשה בשם זה. אז נשמע הגואל אותנו. נשמע את הגואל אותנו. התשובה היא מאוד פשוטה. מה?
אז בגלל הצעקה של בני ישראל.
בגלל הכאב, בדיוק. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי, את צעקתם שמעתי, ידעתי את מכאוביו. אמרנו בעבר פעמים רבות, שזה פסוק מאוד עמוק מבחינת ההזדהות של השם עם הכאב של עם ישראל. ראיתי, שמעתי, ידעתי. יש כאן תיאור, הקדוש ברוך הוא כאילו, ידעתי את מכאוביו, זה ביטוי הכי חזק. הקדוש ברוך הוא חש את הכאב, את העוני, את ה... את, את, את הקושי של עם ישראל. והשאיפה, מה השאיפה של הקדוש ברוך הוא? להביא אותם לארץ, לארץ, לא בארץ, לא ריבונות ולא קיום ההבטחה לאבות. לא את המילה הבטחה, קיום הברית עם האבות ולא ריבונות. אלא ארץ שהיא, אני רואה מישהו מסכן, מה אני רוצה לעשות? להביא אותו למקום שהוא מקום הפוך מהמקום המסכני שהוא נמצא בו. כמו שדוד המלך אומר, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בנאות דשא ירביצני. דמיינו לעצמכם עכשיו נאות דשא שבו הוא ירביץ אותי. כלומר, נשים אותי. על מי מנוחות ינעלני, כמו שאתה עושה איזה אוהל על הבניאס בקיץ, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אתכם לנוק דבש וחלב לארץ במקום המצרים, שזה מזכיר מיצרים, ארץ רחבה, במקום עוני, ארץ טובה, במקום עוני, ארץ שהיא זבה. חלב ודבש, וחלב ודבש זה ביטוי לדברים שיש בהם רכות ועונג. אז בעצם יוצא, דרך אגב מאוד מעניין, מי המנהיג של הגאולה בפרשת שמות? משה. מה אנחנו יודעים על משה בפרשת שמות? שהוא דואג לחלשים. ושהוא רועה צאן? מה עושה רועה צאן? איך רועה צאן מנהיג את הצאן? יש טעות, יש כאלה שחושבים שרועה צאן מנהיג את הצאן מקדימה. לא, רועה צאן נמצא מאחורה. הוא דואג לראות שאין אף אחד שהורס בדרך, שמאבד את מקומו. כן. אז הדמות פה היא של רועה, השם הוא רועה, הוא מחפש רועה, מחפש את משה רבנו. דרך אגב, מי זה משה רבנו בפרשת וירא? נגיד שאתם לא יודעים כלום מפרשת שמות. איזה משה רבנו מפרשת וירא? כתוב, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, בני שמעון, ואלה שמות בני לוי, קהת, ובני קהת, עמרם. ויקח עמרם את יוכבד, תן לו את אהרון, את משה. כלומר, יש כאן תיאור של מנהיגי עם ישראל, ראשי בית אבותם. זה המנהיגות, מנהיגות של עם ישראל. משה הוא כמו מלך. ומלך הולך להנהיג, כמו שמלך מנהיג, מלך המנהיג מאחורה. מלך לוקח את העם לאיזה יעד נשגב. כלומר, בפרשת שמות, עם ישראל הוא כמו צון, שהרועה מחפש פשוט מקום נעים, שהצון יוכלו ללחך עשב ולשתות מים. ואילו בפרשת וערה, הקדוש ברוך הוא והמנהיג, ובא כוחו משה, הם מלכים שמנהיגים הנהגה פוליטית לאיזה ייעוד נשגב, שמתחיל מברית האבות ומסתיים בירושת הארץ כריבונות. יש כאן שני, איך אומרים, חזיונות שונים. חזיון הסנה וחזיון הארץ. עכשיו, לכאורה, אתה אמרת, אין פה אידיאל. אם אני אגיד לכם, נגיד שאנחנו מקימים מפלגה למען יציאת מצרים. אחת חיברה את הנוסח של פרשת הסנה, ואחת את הנוסח של פרשת וערה. למה אתה יותר מתחבר? אתם מחבר הסנה. כי מה מדבר אליך?
אולי, אני לא יודע לעשות שם. גלות כאילו לא יודע.
הרכה.
כן, דוח כאילו.
אתה לעזור לנו ולא...
אתה לעזור לנו.
זה לא חוב הכזאת שהוא... יש איזה משהו שצריך לקיים, אז פורה החוב כאילו.
כן, זאת אומרת, אתם הולכים בכיוון, שבעצם אתה התחלת אותו בשאלה הראשונה שלך. השם הוא לא בשביל עצמו, אלא בשביל לעזור לנו. לעומת החזון של פרשת וערה, שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה למען שמו. עכשיו, המושג הזה של גאולה למען שמו של השם מופיע בתנ"ך הרבה, ביחזקאל מופיע הכי קיצוני. לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי המחולל בגויים. זה ביטוי ידוע.
גם התפילה.
מה?
גם התפילה.
למען
שמו.
למען שמו.
כן.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, פרשת וערה, בעצם גאולה למען שמו של השם. ידעתם כי אני השם, השם. ולכן הברית, למה זאת הגאולה של הסנה, הגאולה שעניינה להיטיב במצוקתו של, מצוקתה של כנסת ישראל. אז לכאורה החזון, אז אפשר להתחבר, שני החזונות משמעותיים, אבל מה היחס ביניהם? טוב. הם מאזנים אחד את השני. זה אפשרות אחת. אבל אני רוצה שנייה אחת, תראה, אין לנו הרבה זמן, אני אזרוק איזה משהו ונעצור. שתי נקודות. נקודה ראשונה, לפי מה שהסברנו עד עכשיו, אז בעצם החזון האמיתי הוא החזון של וערה. כי שם יש תוכנית הגאולה האמיתית, ובסדר, אז צריך, יכול, צריך גם לעזור לעם ישראל המסכן. כן, אני אתן לכם דוגמה מימינו. הקמת מדינת ישראל פתרה את הבעיה של היהודים, כמו שהרצל כבר ראה אותה, שהוא קרא לזה הבעיה היהודית, והוא אמר, טוב, צריך הרצל, הגדלות של הרצל, שהוא ראה נכונה, שהבעיה היהודית לא תיפטר בנחר, אלא צריך להקים מקום שבו לא יקפקפו את עם ישראל. זה היה הרצל. באמת מדינת ישראל היא באה אחרי השואה, ואפשר להגיד במידה מסוימת שבעקבות השואה, כולם, השואה בעצם גרמה לכך ש... שבעצם כולם מבינים שאין לעם ישראל אלטרנטיבה, אלא לחיות בארץ ישראל. זה פן אחד. ולעומת זאת, זה לא נכון. מדינת ישראל תפקידה זה לא להינצל מקשיי הגלות, אלא היא אמורה להיות חברת מופת, אידיאלית, נברכו בחג משפחות האדמה, כפי שכתוב בפרשת. אבל יש לי בעיה עם זה. זה הופך את מעמד הסנה למעמד נמוך, מרגש, אבל נמוך. ואין דבר כזה בתורה. כל פסוק בתורה הוא אידיאלי מאוד. אני צריך להבין מה בדאגה האלוקית כרואה הדואג לצונו, מה פה הופך לכזה אידיאלי, כי אין אצלנו, זה לא, אין דבר כזה בתורה שיש את התזה הציונית של הרצל שהיא נמוכה. הכל בתורה הוא גבוה. זה אלוקי פה התורה. והתשובה היא שצריך להבין בכלל מה העסק הגדול של התורה מדבר על הפירות של ארץ ישראל. פה זה מופיע כארץ זבת חלב ודבש, כארץ טובה. אחר כך זה הופיע כארץ חיטה, עושה אורה, וגפן ותאנה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. מה התורה כל כך מתלהבת? למה התורה לא מספרת לנו דברים יותר גדולים מארץ ישראל, כמו למשל שהשכינה שורה בה, היא כותבת את זה, אבל היא לא מרבה לכתוב על זה. למה היא לא כותבת שפה משיגים נבואה? למה היא לא כותבת שפה, לא יודע, כל השבחים שאני אמרו. מה? זה דבר טוב.
זה אחד מהמעלות שלו.
זה אומר שכל המעלות יש להם דרך קשה, זה לא מעלה. לקנות ביסור זה מעלה. זה רק אומר שארץ ישראל היא כמו תורה ועולם הבא, היא נמצאת גבוה. יש לה עבודה קשה להגיע אליה. זה אומר שיש לה מעלה. זה אתה צודק. והתשובה ללא ספק היא שהתורה באה לרמז שארץ ישראל היא גן העדן שאליו מתכנן הקדוש ברוך הוא להביא את האדם. זאת אומרת, כל, וכתוב בגן עדן, כתוב ויצמח השם אלוקים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כלומר, אתם יודעים, סיפור גן עדן, זה בתורה כתוב כמו סיפור שהיה ועזבנו את גן עדן. אבל מבחינת הפנימיות, סיפור גן עדן זה סיפור העתיד. לשם העולם יגיע לעתיד לבוא, בתיקון, זה מה שנקרא העולם הבא. העולם הבא הוא גן עדן. מה קורה בגן עדן? הקדוש ברוך הוא בורא עץ. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא בגן עדן עצים. מה העצים עושים? שני דברים. צל ופירות. ומה יש מתחת לעצים? מים. מה יותר מזה? אמרתי לכם. מה אדם צריך? אילן אילן במה אברכך. פירותיך מתוקים. צלך נאה. ועמת המים עוברת תחתיך. זה מה שאדם צריך בעולם. וזה גן עדן. וזה נקרא להתענג על הפירות. ועל המים הקרירים. אבל הפירות המים הקרירים האלה זה רק היד של השם. בעצם זה להתענג על השם. זה בעצם לענות מזיו שכינתו. לא, המים זה המים הקרים שאתה טובל בהם ביום קיץ שובי וכולך מתענג בתוכם. המים המקרים שהם מרווים את גופך כנפש עייפה. ובתוך המים המקרים האלה אתה מרגיש את הטוב האלוקי. ואתה מבין שהטוב האלוקי זה רק הקצה שלו. משם אתה עולה למעלה, למעלה, עד להתענג על השם ממש. שזה התורה שאמרת. זה לא משל התורה. לא מדברים משלים. זה כמו שבשבת אמרו להתענג על השם. אז לא אמרו בשבת ללמוד תורה. אלא מה אמרו? לאכול חמין. בסדר? בדרך החמין. מי שאוכל חמין. אתה טוב, תאמו, תאמו מה? אוכל. וראו כי טוב השם, הטוב האלוקי יורד מלמעלה עד למטה. עונג מעל עונג מעל עונג עד שמגיעים לשורש העונג שהוא עונג השם, שזה הכל זה רק לבושים שלו. והעולם נברא כדי, אז מה העולם? העולם הוא גילוי שמותיו של השם? העולם הוא להתענג את השם, להתענג על השם. העולם בשבילו או בשבילנו? פתרנו את הסוגיה הזאת. כל המקובלים מדברים עליה. זה הסוגיה הראשונה בקבלה. למה נברא העולם? האם העולם נברא בשבילו או בשבילנו? ואנחנו פה פתרנו את הבעיה הזאת. העולם הוא פרח. כשהפרח מתגלה, כולם נהנים. לא אנחנו פתרנו. המחל פתר את זה. אבל שתי המגמות של בריאת העולם גנוזות בשתי החזיונות של מעמד הסנה מול מעמד וירא. ושניהם כתובים פה במסילת ישרים. בהתחלה מסילת ישרים פותח במילים וזה אני מסיים באמת, ואתם הולכים הביתה. אלא אם כן אתם עובדים פה בשבת. אז ככה. הורנו החכמים זיכרונה לברכה. האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. תענוג האמיתי, העידון הגדול, כל העידונים שיכולים להימצא, העידון הזה זה העולם הזה בשלמותו. מה זה בשלמותו? שהוא נהיה עולם הבא. עולם הבא זה לא עולם של נשמות. העולם הבא זה שלמות העולם הזה. שהוא נהיה עולם שלם מאוד מאוד מאוד. כנראה זה משהו אינסופי. בתוך העולם. כמו שאחר אתה, גם נשמה וגם גוף. מה הבעיה? לא, זה מפורש ברמח"ל. זה מפורש גם בתורה. הרי בתורה לא אמרו לו את מוות, אבל אמרו אותו עולם הבא, לפני שיש מוות. אז לא, לא קשור, אני שומע. לא נכנס לסוגיה הזאת. בכל מקרה, העולם נברא להתענג על השם. לעומת זו, בפרק י"ז, י"ח, בוידת החסידות, י"ט, בוידת החסידות, כותב הרמח"ל, מי שמתכוון לעבודתו, למען תזכה לשבת, לחזות בנועם השם, גמול בעולם הבא, עולם הבא זה העולם הזה, כן? השלם. גם עולם הנשמות. זה תציף. לא נוכל לומר שאת הכוונה הזאת היא רעה, אבל זו לא הכוונה יותר טובה. בסופו של דבר, האדם מתכוון לצורך עצמו. הכוונה האמיתית, הוא נראה מוכן, הגעתם פעם לפרק י"ט, תגיעו לשם. הכוונה האמיתית שתרחו ושתדעו להשיגה הוא שיהיה האדם עובד למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. יהיה חומד ומתהווה אל הגדלת כבודו. הוא מצטט פה את תנא דבי אליהו, כל חכם מישראל שבדבר תורה לאמיתו הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל. כל ימיו הוא מתהווה ומצטרד לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שנצטרך מכחוב. בקיצור, הוא אומר, לעבוד את השם כדי להתענג על השם, זה מדרגה אחת, המדרגה הגבוהה זה לעבוד את השם כדי ששמו של השם יגדל. מה ההבדל? מי שדואג לעבוד את השם למען ששמו יתגדל, זה מיד לוקח אותו להיות ציוני. כי בעצם הוא, כשמו של השם יתגדל רק כשהאומה בונה את ארץ ישראל. כמו שדברים, שמו של השם, זה הופעת ממלכה שקורית בשמו של השם. לכן הוא אומר, מהתחלה מסעת ישרים הוא עובד את השם למען קרבת אלוקים, אישית, עונג השם, כמו מסעת ישרים פרק א', זה כמו חזון הסנה. ואחר כך, מסעת ישרים פרק י"ט מדבר על הכוונה למען קידוש השם. אז פחות אכפת לו מעצמו. אבל למה השם ברא את העולם שיתקדש שמו? כדי לענג. בסופו של דבר, העונג האלוקי זה הדבר היותר עליון. אז בסדר העבודה שלך, אתה עובד למען עצמך להתענג על השם. כשאתה מתגדל יותר, אתה עובד למען כבודו של השם. אבל בסדר האמת, זה יוצא הפוך. אתה, כבודו של השם הגדול, בשביל מה השם ברא את העולם? בשביל להביא את עצמיותו הטובה אל הבריות, ושהבריות יתענגו עליו. זה מין מערכת כזאת, ספירלית, שפה אז העולם מתעלה. והיא מורכבת משני החזיונות של הסנה ובעירה. תודה רבה לכם.
איפה השיעור?
בסדר, שיתנו לי.